אנחנו בעמוד השלישי, בקטע הראשון, במצוות נר חנוכה. נדבר על העמוד השלישי, בקטע, בשורה השנייה, שלישית. במצוות נר חנוכה מתנוצץ הערת מנורת המנורה. סליחה, מתנוצץ הערה מנרות המנורה. יש פה גם בהערה הציון ששיטת הראשונים, ודיברנו על זה אתמול, שיש במנורה חיקוי לעבודת המקדש, דבר שאין לו אח בשום עבודה אחרת, והוא אפילו מתחכך גם באיסור דאורייתא של לעשות כלים במתכונת המקדש וכו'. אבל זה התורה התירה. כשחכמים ראו צורך לעשות דבר כזה, וראינו איך שהדבר הזה גם מתייחס לניחומים הגדולים לאהרון, שחל גדולה משלהם, והרמב"ן הסביר שהגדולה הזאת של אהרון היא למעשה בא לידי ביטוי במצוות שהחשמונאים הנהיגו לכלל ישראל. זאת אומרת, כל בית יהודי, כל פתח יהודי בימי החנוכה הופך לכאי מקדש, וכל המדליק הופך למי שמדליק נרות במנורה. משהו בבוע של הדברים האלה. זה מה שכתוב פה במצווה נר חנוכה, מתנוצץ הערה מנרות המנורה. אלא שנרות המנורה הללו מאירים כל ימות השנה, וכאן מדברים על 8 ימים. שבימים הללו הדליקו על פי נס, בימי החשמונאים. וכל נס הוא למעלה מן הטבע. מה כמובן השאלה? השאלה היא, זה אמירה נשמעת יפה, זה מין אמירה פיוטית מאוד, שכל בית הוא מקדש, וכל אב בית הוא כהן, או זר שמדליק, או מטיב את הנרות, וזה ניסוח חגיגי כזה, יפה, יש בו פיוט. זה סתם איזה הונאה עצמית כזאת. איך דבר שקשור לזמן שבו המקדש קיים, הדבר הזה קשור לתוכן שנעשה בפועל בהר הבית, אז איך אתה משתף בפעולה הזאת גם זמנים אחרים, גם מקומות אחרים? זה סתם, אין בזה תוכן אמיתי. אז הוא אמר, לא ככה. כי בימים הללו הדליקו על פי נס. הרי למה הנרות החנוכיה שלנו מסמלות? למה הן מתייחסות? הן מתייחסות לנס שנעשה. הנס אין לו מגבלות של זמן. הנס מעצם הגדרתו. כי מה אומר הזמן? הזמן אומר שכשאתה לוקח שמן נורמלי שדולק X שעות, הוא לא דולק אחרי אותם השעות. אז איך זה כן דלק? זה הרי אבות בשם רב חיים וכל האחרונים שפלפלו במסגרת התירוצים לקושיה של הבית יוסף לגבי חיטים שבאו בעננים, אם זה חיטים נורמליים. התורה אמרה להדליק בשמן נורמלי. הם הדליקו בשמן של נס. מי אומר שיצאו בכלל ידי חובה? אז יכול להיות בכלל, זה היה, באמת זה יכול להיות שזה היה נס יפה מאוד, אבל את המצווה הם לא קיימו. כי צריך כתוב כך, שמן זית קטין. אז כתוצאה מזה רב חיים חידש שהנס היה באיכות. זאת אומרת, באמת זה היה שמן טבעי. אלא התברר מציצה, היניקה של הפתילה הייתה חלקי 8. זאת אומרת הנס היה בתוכן הפנימי של השמן ולא בעובדה שנוצר פה שמן חדש. על כל פנים, פירושו של דבר שחוקי הטבע הרגילים לא חלים על זה. אמר השפת אמת, כאן הולך הפתרון לשאלה. באותו הרגע שאתה אומר שמה שנעשה שם לא חלים עליו חוקי הטבע הרגילים, ואף על פי כן אני אמצא את האקרובטיקה איך זה בכל אופן, תקוים המצווה. דיינו, המצווה צריכה לעשות בפועל, היא צריכה לעשות בעולם הטבע, אבל הנס התלבש פה בתוך טבע. אז לכן הוא אומר, כיוון שנס אין לו מגבלות של זמן, אז מה אתה אומר, מה אתה אומר לי שהדלקת זה, אני אומר שהבית הופך להיות מקדש, מתברר שאין בעיה של מקום ואין בעיה של זמן, כי אני בניסיון להגיע למשהו העוקב, המחכה את עבודת המקדש, אני נכנס לעולם על-טבעי. בעולם על-טבעי אין מגבלות. אני חוזר, בימים הללו הדליקו במקדש על פי נס, וכל נס הוא למעלה מהטבע, ואין לו מקום וזמן מיוחד. ניקח דוגמה. נניח לרגע שאדבר על כך שהדלקת הנרות במנורה הייתה קשורה לאהבה גדולה שהחשמונאים אהבו את הקדוש ברוך הוא, אהבו את מצוות התורה. סביר? אז מה אתה שואל אותי? איך האהבה הזאת מגיעה גם אלינו? כן, אהבה מרגיעה, כי האהבה איננה מוגבלת בזמן. אז אין החינמי. אותם ערכים שהלהיבו את ליבם של החשמונאים, מלהיבים גם את ליבנו. כי אלה הם ערכים שחוקי הזמן והמקום לא יכול להם. אתה יכול להגיד לרגע, החשמונאים גילו את אהבת השם במודיעין, איך יש לי את אהבת הזאת, השם הזאת באשדוד? כמובן זה שאלה תפילה. כי זה ההגדרה של המושגים המופשטים שחוקי זמן ומקום לא יחולו עליהם. אז זה מה שהוא אמר, זה באמת היסוד של הנס. אין לו מקום וזמן מיוחד, אם כן הוא מאיר בכל מקום ובכל עת. אז ממילא אלה הם ערכים שאינם מובילים. אם קראת אתה יכול לשאול אותי, אך למה דווקא בימים אלו כיוון שהוא למעלה מן הזמן? אז הרי מיני הוא בית. אז אחת מן השתיים, או שבכלל לא נעשה לזה זכר, ואם נעשה זכר, למה לא נעשה זכר בראש חודש אב? למה לא נעשה זכר בפסח? מה? אם לא מגבלות, למה דווקא כאן? אך, כי לא כל הזמנים מוכנים לקבל הערות שהם למעלה מן הזמן. שוב, אם אני חוזר למשל, מושגים מופשטים כגון אהבה, כגון רחמים, נכון הוא שאין עליהם מגבלות של זמן, אבל אקח דוגמה, דוגמה מופרזת. כשאני ישן, כשאני ישן, השינה היא פונקציה גשמית. אז כשאני ישן, אני אוהב או לא אוהב? אז יש לי, התשובה היא, כיוון שאני עושה פעולה גשמית, אז את הביטויים של המושגים המופשטים אני יכול לעשות רק בזמן שיש לי תכונות של עירות או בתכונות של מודעות. זה מה שהוא אמר. נכון הוא, אתם מרגישים איך הוא שאל פה ותרץ, אך למה דווקא בימים הללו? אתה שאתה אומר שהנס איננו מוגבל בזמן, איננו מוגבל במקום, ולכן אני יכול לעשות גם במרחבי הקוסמוס, כולל גם בלוויינים. החבדניקים מחפשים דרכים לפרסום מניסה, אז הם מגיעים ל-Empire State Building, ועושים שם למעלה, 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 102 קומות, גם שם יש חנוכיה. מה זה שם? הרי למעלה מן המקום, בכלל מה שייך לדבר? אין החינם, הערך שאני מבקש לבטא הוא לא מוגבל במקום. אז למה אתה עושה את זה דווקא בחנוכה? למרות אי ההגבלה שבדבר, אך לא כל הזמנים מוכנים לקבל הערות של למעלה מן הזמן. מכיוון שזה באמת דבר כל כך מופשט ומעודן ורוחני, אז יש זמנים שבהם הסובייקט שלי הוא רק אז יכול להתייחס לדבר הזה. אך בימים אלו שנעשה בהם הנס, הוכנו הימים לקבל ההערות. זאת אומרת, אני אביא שוב דוגמה. אל תאירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ. אז כתוב ברמב"ן, מה פירוש עד שתחפץ? עד שיהיה לה חפץ שהיא תחול עליו. גבעות, הרי אמרת שאהבה זה לא שייך בכלל לחפץ, אין לך אינם, אבל אהבה שאין לה חפצה, אז היא פורחת באוויר. זאת אומרת, אם יש לי איזו התעוררות ואין לי מסגרת מעשית לצקת את זה לתוכו, אז זה באמת אין בו כדי תפיסה. אז הזהיר המשורר, אל תהיו ואל תורו את האהבה, שאדם לא יהיה פתוח לקראתה אם אין לו מה, איזה תוכן להכניס בזה. אז ימי החנוכה הם הימים שבהם הנפש היהודית ארוכה לקלוט את הדבר הזה, ולכן באותם הימים צריכים לתת ביטוי על מקומיות ועל זמניות שנכנסת לדבר הזה. על פי זה כמובן יצא לו הסבר נפלא מאוד, וזה פירוש בימים מהם בזמן הזה. אז יש פה בהערות כל מיני מקומות דיונים החל מתקופת הגאונים עד לפוסקים האחרונים, איך אומרים, בימים ההם, מה פשט בימים ההם בזמן הזה? זאת אומרת, הדבר הזה התרחש באמת, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם. בימים ההם, אז מה אתה נזכרת פה? אז הוא רומז כמובן בעצם הביטוי הזה, אגב, שם הם דנו, הם כתוב בימים ההם, ובזמן הזה, בימים ההם, בזמן הזה, כל מיני דיונים, דידוקים בצד הלשוני, איך להסביר את זה. אבל הבעיה שהוא רומז עליה היא בכלל מה הפשט שאתה עומד עכשיו בלוח השנה באותו מקום ש... מה הפשט באותו מקום? אז הוא אומר, בימים ההם בזמן הזה, כי ההם לשון הסתר. בימים ההם, אותם הימים, אותם הימים שאני לא יודע מתי הם, והם הערות הניסים המתגלים בזמן הזה, שנזדקך זמן הזה שנעשה בו ניסים. ולמה כתוב בימים ההם? למה לא בימים האלה? הרי זה ממש הימים האלה. בימים האלה בזמן הזה? אז הוא אומר, בימים ההם זה היה משהו נסתר. הם הערות הניסים המתגלים בזמן הזה שנזדקך זמן זה שנעשו בו הניסים. זאת אומרת, זה באמת פעולה שהייתה בעבר. על הזה, הרי יש פה... למשל, יש פה כן שימוש בשני מושגים סותרים. ההם זה נסתר. הזה זה אלי וענווה, הוא מראה עליו באצבע. אז זאת אומרת, יש דבר שיסודו באמת בנסתר, אבל אם אתה זוכה לגילוי, אז זה הזמן הזה. אני אביא דוגמה של סיפור חסידי, שמעשה באחד האדמו"רים, נדמה לי שהוא גם היה כהן, שעבר לפני התפילה, לפני התיבה ביום הכיפורים, וחסידים שמעו שהוא הגיע וכך היה מונה, אז הוא היה אמר, וכך מניתי, אחס, אחס ואחס. יש אושר במחשבה הזאת. זאת אומרת, אני עומד מזוהה לחלוטין עם הכהן. מי שעומד לפני התיבה, הכרתי כהן אחד שפעם רמז לי בחצי משפט, לא ראיתי כלום, רק ראיתי אני עומד במקדש. זה זיהוי גדול. זאת אומרת, זה הרי משמעותה של העבודה. מה זה תפילת העבודה? אנחנו חוזרים, הראיה, מושג ההשתחוויה הוא רחוק מההווי היהודי. אצל הגויים להלבי זה מייסים בכל יום. מה יש? אתה מבקש להזדהות. זאת אומרת, לעשות מה שאפשר, כמעט כמו שהדבר הזה נעשה במקדש. אז כמו שהאגדה הזאת אומרת, וכך הייתי מונה, אז בימים ההם זה ניסתר מאוד, אבל זה הזמן הזה. אני יכול מהימים ההם, אני יכול מהיסוד הנסתר ההוא, למשוך דברים גם לזמן הזה, שאני יכול אפילו להראות על הבד, ואיך אני עומד, ואני מעלה אור במנורה. ושם חנוכה מלשון התחדשות, וכן איתה חניך, מתחנך, אתה פותח עכשיו דבר, וכן איתה שהיה אז חנוכת המזבח. חנוכת המזבח זה חידוש המסגרת לעבודה. והעניין הוא דאיתה קבעום בהלל והודעה, ואיתה במדרשים. לא כל מי שרוצה לומר שירה, זה לא הפקר, אי אפשר סתם. מי שעשה לו נס ואומר שירה, בידוע שנמחלו לו אבונותיו. ומה טיבה של מחילת האבונות? מחילת האבונות נעשה בריאה חדשה. אנחנו למשל יודעים שחז"ל דיברו על שלושה שמוחלים להם מאבונותיהם, ובאמת השלושה האלה עברו איזה תהליך של טרנספורמציה. חתן משאלה לגדולה, חולה שנתרפא, כל אלה היו אחר, מה שקוראים בלשוננו החינוכית, פותחים דף חדש. מה טיבה של, טיבו של הביטוי הזה, פותחים דף חדש? זאת אומרת, אתה מרגיש הימים הראשונים פלו. ועל המעבר הזה אומרים שירה. היה שם בשירה דבורה בשופטים. וכמו כן, בימים האלו, שזכו להלל ולהודות על הנס, נמצא בו התחדשות. וזה ההתחדשות נשאר לעולם. צריך להבין שהעיסוק בנושא הזה היה כפול. תנועת החסידות באה לחדש. כשאדמור אמר דבר כזה, הוא אמר, מה יעד שבא בעל שם טוב? הוא לא חידש שום דבר, הוא רק חידש את ההתחדשות. ואז על השפת אמת רמז, רבו ישראל, אנחנו, כשהוא דיבר את זה, אנחנו עומדים היום 150 שנה אחרי הבעל שם טוב. בואו נשמור את כוח ההתחדשות, נשמור את ההתחלה החזקה הזאת, והטעם שעל ידי השירה יש התחדשות, כי הנס הוא פתיחת השורש של למעלה מן הטבע. להתיישן זה חלק מן הגשמיות שאנחנו נמצאים בו. כי מה פירוש להתיישן? חוק הזמן חל על זה, שני הזמן נוגסים בו. מה זה חדש? מה, אני לא הייתי אתמול. כשאתה בא לדקדק למעשה, כל ההתחדשות יכולה להיות בביוגרפיה של אדם אובייקטיבי רק פעם אחת, ברגע שהוא נולד. כאן אני מסכים, לא היה אדם, נולד, גמר. אבל מאותו הרגע שהוא נולד עד שהחבר הקדיש שבא, הוא כל הזמן אותו דבר, הוא אותו חפצה. כך, שינוי כזה, שינוי כזה. אז מה שהיה בכלל אומר לי, להתחדש, אז הוא אומר, ההתחדשות איננה בטבע. אם אתה הולך למקומות למעלה מן הטבע, שבת, שנה חדשה, בעל תשובה, משנה שמו. זאת אומרת, יש סממנים שמבטאים את העובדה שאתה באמת יכול לצלול לעולם חדש. כי הנס הוא פתיחת השורש של למעלה מן הטבע, ושם יש תמיד התחדשות, ואין כל חדש תחת השמש, הוא מתכוון לגמרא בשבת. זה ממש פשט בפסוק בקהלת. כי מי שיראה, יראה שבקהלת יש שלושה מושגים שחוזרים בכל מיני וריאציות. אני ותחת השמש והבל. והפשט הוא, כשאתה שוקל מה אני חושב על מה שיש תחת השמש, אז המסקנה היא הבל. אבל אם אתה משנה את המרכיבים, ובמקום תחת השמש אתה בא לומר, אם אמרו לך תחת השמש, מכלל דעיקה למעלה מן השמש, אז המסקנה של אני לא צריכה להיות הבל. מדוע? מפני שהאבל זה ההתיישנות, סובב, סובב, הולך, הוא הרי על סביבותיו שם הרוח. יש הרוטינה הזאת שאין בה שום חדש. ותחת השמש יש כל רגע דבר חדש. כי זה העולם שלפני חוק ההתיישנות, שם הכל מתחדש. למעלה מן השמש יש. ומי שאומר שראה על הנס, הוא ראה שיש לו, שייכות ודבקות על הנס. מי שלא אומר שירה על הנס, הוא לא מכיר בנס. אם הוא לא מכיר בנס, אז הוא לא מכיר את עצמי, לא מכיר בעצמי, בכלל לא יכול לשיר. הוא אומר פשט למדרש, מתי אדם אומר שירה? למה אומרים שירה על הנס? אומרים שירה על הנס, מכיוון שהנס עצמו לא יכול בו חוק הזמן. אז כל הזמן זה חדש, על דבר חדש, כל הזמן שרים. ומי שאומר שירה על הנס, הוא ראה שיש לו שייכות ודבקות, ולכן נמצא בו התחדשות. וכן שמעתי מפי מורי זקני ז"ל שהגדר של זמן הדלקת נר חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק. רגל שעל ידי נר חנוכה מתבטא לרגילות. אז זה כמובן הסבר חסידי. נעזור עכשיו את הצד הדקדוקי, אבל הצד הרעיוני הוא עמוק מאוד. כי מה פירוש לחנוך? לחנוך, בנית בית, הבית הזה לא היה קיים קודם, לא נכנסת בו. המומנט של הכניסה לבית, אתה עושה חנוכת הבית. מה זאת אומרת? אתה עושה דבר שאף פעם לא היה קיים. אז לא התרגלת אליו, לא התרגלת כי הוא לא היה לך. אז הוא אומר, חנוכה מעצם הגדרתו זה דבר שההרגל לא שייך בו, כי ההרגל הוא אנטי חנוכה, הוא אנטי חנוכה במובן של חינוך, במובן של התחלה. אז לכן הוא אומר, עד שתכלה רגל מן השוק, זה כדי לחוק את חנוכה, אתה צריך לחלות, אתה צריך לסלק את ההרגל, שעל ידי נר חנוכה מתבטא לרגילות, ויכולים לצאת מן ההרגל והטבע לבוא להתחדשות. זאת אומרת, עכשיו הוא גם נתן הדרכה מעשית. נו, אז מה צריך לעשות בחנוכה? כדי להרגיש את החידוש, לצאת מן הטבע, לצאת מן הרגל, לא להיות כבול לנושנות, לא להיות כבול, אני רגיל לדבר הזה. הרגיל לדבר הזה הוא הדבר הכי סותר את החנוכה. באמת, מי שרגיל, אז הכל משעמם לו, אז הכל ישן לו, אז אין לו שום יסוד של חנוכה. אז ממילא אין לו גם יסוד של נס, כי הנס הרי איננו כבול לחוקים של הזמן, בו בזמן שהרגל כל הגדרתו של ההרגל הוא מכיוון שאתה נמצא בתוך מסגרת שיום יום חוזרת על עצמה, אז אתה מתרגל לדבר הזה. מתרגל לדבר הזה, פה שזה דבר שהחוויה הזאת חוזרת עליך. אתה תמיד מבקש לחדש את החוויה. לחדש את החוויה, זה היסוד של חנוכה. עוד בשם חנוכה, שהוא על שם החינוך. החינוך גם בהוראה של החינוך האישי, להתחנך, וגם בהוראה של לחנוך את הבית, לחנוך את החפץ, לחנוך את האולם, לחנוך את הכלים, לחנוך את כל הדברים החדשים הללו, להכניס אותם לעבודה. וכאן הוא הבריק בכיוון אחר לגמרי. עם ישראל צריך להתחנך. להתחנך פה ששול דבר, להיות ערוך לקראת יעד שאמור לבוא. אני מתחנך להיות סופר. אני מתחנך להיות צורף. אני לומד, אני מתחנך להיות תלמיד חכם. זאת אומרת, אני עושה כל מיני הכנות, כל מיני תרגילים, ששופם תרגילים, אני מתרגל, שאני אקבל משהו. זאת אומרת, היסוד של החינוך זה לדבר שעתיד לבוא. עכשיו, הוא צרף לזה עובדה נוספת. כשאנחנו מדברים על מערכת המועדים בעם ישראל, ונצא מתוך הנחה, שכל מועד יש לו את התוכן שלו לגבי ערכים שהוא מקפל בתוכו, והערכים הללו אמורים להכשיר אותו עד לתחנה הבאה. זה סוד העובדה כתוב בספרי חסידות שגמר חתימה טובה אפשר להגיד עד חנוכה. הפירוש, מפני שהערכים של הימים הנוראיים מלווים את האדם בחנוכה. אותם חלקים בנפש שמתפרנסים מהמועדים, זה כמובן גם היסוד ש עבודת השם של האדמו"רים בעיקרה סובבת מסביב למועדים. כל הכרכים של פחד יצחק של הרב אוטנר הם קשורים רק למועדים. הוא לא היה אומר שיחות בישיבה במשך ימות השנה, רק בחגים, אלא הוא נתן בחגים כאלה מנות גדושות שהיה צריך להתפרנס מחג לחג. אז תלמידים מובהקים היו שונים את מה שאמר בחג אחר עד החג שבא אחרי זה. ומזה היה להם פרנסה רוחנית. זאת אומרת שעבודת השם נעה מסביב למועדים. אז מישהו מהתוניסאים גילה לי דבר ששמחתי עליו למוצא שלל רב. אמרנו על כך שלא היו, התוניסאים לא מחזירים את ספרי התורה במוצאי שמחת תורה לארון, אלא משאירים אותם עומדים על יד הארון הקודש עד זין חשבן. על כל פעם ככה ניסוח שאני קיבלתי, מצאנו אחר שכתוב עד איזה ימים בחודש חשבן. מה זאת אומרת? מה, אתה סוגר את הארון כבר נגמר? תלומתר, יש גשם, יש, הם נותנים, ובצוויתי את ברכתי, פתח לכם את השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. אז באיזה מקום שהוא מתן שמיים, זה היסוד שמקופל גם במתן התורה. אז יש חנוכה. מתי מסירים את החנוכיות בתוניס? בפורים. ועוד אדיר, הראיה גמורה לדברנו, שמחנוכה עד פורים מתפרנסים בזה. עכשיו נלך בעיקרון הזה מבחינה היסטורית. אותה גמרה יסודית ביומה חפתת, שהגמרה דנה על מערכת החגים מבחינה כרונולוגית. אז הגמרה מדברת על פורים. פורים בראשית בית שני, כאילו נועל את החגים בגלל הפסוק על הילד השחר, שחר סוף כל הלילה. שואלת הגמרא, ויקח חנוכה? זה מה אומרת, ניתנה לי כתף כמדינה. זה מבחינת המהות, אבל מבחינה כרונולוגית, חנוכה הוא התאריך האחרון שמופיע בלוח ההיסטוריה הישראלית של מעורר חגיגי שנקבע לו זמן. אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. דהיינו, תסתיים ההשפעה של חנוכה, אז יתחיל החגיגה הגדולה של חנוכת המקדש. אז הוא חידש שחנוכה זה על שם ההתחנכות. למה מתחנכים? זה מילה שאולי אסור להגיד אותה. לממלכתיות. לממלכתיות. מדוע? זה הרי הרמב״ם. אותו רמב״ם מופלא. הרמב״ם איננו היסטוריון, גם אם הוא ידע היסטוריה, בוודאי לא ביד החזקה. מה כתוב? בהלכה הראשונה בהלכות חנוכה. יש סקירה היסטורית מימי בית שני וכו' וכו', ואחרי שמתאר את הכל, אז יש משפט אחד. וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. נחמד מאוד. רמב״ם הוא ממלכתי. מה זה קשור? מה, אם היית אומר שאחרי ש-200 שנה כבר לא יותר למדליקים, הרי מדליקים נרות חנוכה בלי ממלכתיות, בלי ממלכתיות. אז מה כתוב ברמב״ם? ואז בחזרה מלכות ישראל, כל חצי מילה ברמב״ם היא מדוקדקת, ופה יש משפט שלם, נחמד מאוד, אתה יכול להסתמך עליו בלימוד ההיסטוריה. מה הרמב״ם רצה בדבר הזה? מה הוא כבר ששום, אני חושב, שכשסוקרים את מה שיש בספרות המחשבה החסידית על חנוכה, רואים שזה בקו עולה. אני חושב שאפשר אפילו ללמוד את זה בסימנים באינטרנט ובסימנים במחשב ולראות את השנים. ככל שאנחנו הולכים, אז כמובן יש תירוץ, יש אפשרות יותר קלה לכתוב ולהדפיס, וכל אחד שיש לו יד רגל הולך ומדפיס, אבל אף על פי גם מבחינה כמותית יש יצירה גדולה. מה פירוש הדבר? אז כאן בא החידוש שלו. כי הוא הכנה וחינוך לגאולה העתידה. כי בזמן הזה קיבלו בני ישראל המלכות ממלכות יוון הרשעה, מה שלא היה בכל הדלת מלכויות. מה הושתו? אז אתה שר על חיל פרו, ואתה שר על זובבל, ואתה שר על המן. אלה מעברים בתולדות העולם, כי אלה אימפריות עולמיות, ביחס אל ישראל. אז מה היה? מדי קיבל מבבל, יוון קיבלה ממדי, יהודים בכלל לא היו בעסק. ההיסטוריה התגלגלה, ושני גויים רבים ביניהם, וכלל ישראל באיזה מקום שהוא מצא פה את מקומו. קורש נלחם במלך הבבלי, וכתוצאה מזה עם ישראל הרוויח. פרס נלחמה עם יוון. יוון, ומיוון קיבלו בני ישראל המלכות. זה מה שכתוב ברמב״ם. וחזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה. הכוח הממלכתי הוא ירושה לישראל מגויים. וורט גדול מאוד שהוא רק רמז לו בעומק גדול. יסודו של הוורט הזה בא במפורש בשם ישמואל, והוא למעשה רמוז גם בסיפורי התורה. דוד מלך ישראל, מאיפה? ממואב. באיזה מקום שהוא, גם מה שיש בפרשה על יהודה, גם כן יסודו איש אדולמי, חירה, איש כנעני, עומק, אני אומר, בקיצר גודל, בעומק הדבר הזה, כי מלך פירושו של דבר להיות שולט עליך. והרי כל בני ישראל הם בני מלכים. לחינם יש בעיה עם מי יהיה גבאי? כל אחד חושב שהוא יכול להיות גבאי, לא, לא פחות ממך. אז מה פירוש אתה תהיה גבאי עליי? הממלכתיות הישראלית יש לה קשיים פסיכולוגיים עמוקים מאוד. לכם צריכים לקחת את זה מהגויים. אחד ההסבר. אבל גם אם אני לא אסתפר בהם, יש... ביוון קיבלו בני ישראל למלכות. אלא מה קרה? זה לא יתמיד. אבל העיקרון לא זז ממקומו. רק שהיה לשעה, זה מה שהרמב"ם אומר, הגויים האלה לא נתנו להמשיך את זה. אז למה את המעבר הזה בין מלכות יוון לישראל, שישראל קיבלו את זה, למה למעבר הזה קוראים חנוכה? אז מה זה שייך? תראה לי חנוכת המזבח, תראה לי חנוכת המנורה, מה זה שייך לך? איזה חנוכה יש פה? אומר, יש פה חינוך. מה יש פה? יש פה חינוך לממלכתיות. הגויים הללו הם היחידים צה שבעזרתם אנחנו מתחנכים למלכות. הרי חזרה מלכות לישראל. שר התחבורה הראשון של מדינת ישראל היה דוד רמז. הוא עצמו היה חבדניק, כמו כל המפייניקים הסקיינים האלה, כולם היו חבדניקים, ברובם העיקרי. אז כשהרכבת הייתה מאחרת והיו באים אליו בטענות, אז הוא אומר, מה אתם רוצים? אבא שלי היה מיניסטר, סבא שלי היה מיניסטר, מאיפה אני יודע איך לעשות עם רכבות? היום נבח כבר אי אפשר להגיד את התירוץ הזה. אז הפשט הוא, זאת אומרת, באמת לא ידעתי להיות ממלכתי, אני לא יודע, אין שום מסורת, לא יודעים איך להנהיג. באנגליה, יש לך מסורת של 1500 שנה, של ההנהגה, של מלכות, של פרלמנט, יש מסורות. אז אומר, לכן נקרא חנוכה, כי חנוכה צריכה לחנך אותנו לממלכתיות. חנוכה צריכה לחנך אותנו איך להנהיג מדינה. אנחנו יודעים איך להנהיג מדינה, יהודה המכבי ידע, מתתיהו הייתה לו מסורת, לא יודע מאיפה הייתה לו המסורת, מהר סיני, אבל על כל פנים זה נמשך. אז אנחנו מתחנכים היום בשביל לקבל את הדבר הזה. החגיגיות של חנוכה זה בגלל הסממן הממלכתי שלה. זה אולי קצת מסביר שמגיעים אלו שאני רבה, אז לא כל הציונים יודעים מה זה. אלו גם כן הם לא יודעים בדיוק מה זה, ספטמבר אולי, אבל כשמגיעים לחנוכה אז כולם שותפים, מכבי שותפים וזה שותפים וכולם, מה שאני מדבר, חג האורים, חג האורים, הם לא מבינים בעצמם, אבל הנשמה שלהם הפנימיות, הם מבינים שבחנוכה מתחנכים לממלכתיות ויש להם את ההבנה בממלכתיות הזאת. אוי ואבוי, איזה צורה היה הממלכתיות הזאת לא ככה, אבל זה היסוד. קיבלו בני ישראל המלכות רק שהיה לשעה, והוא חינוך על מה שעתיד להחזיר המלכות לבני ישראל בשלמות. החגיגיות של חנוכה זה מפני שזה בבואה איך באמת צריכים שיהיו רכבות ייסעו. רכבות צריכים לא לאחר, כי יש לך מסורת, אתה צריך לדעת, תלמד להיות ממלכתי. חנוכה זה חגיגת חינוך, חגיגת כל ישראל בני מלכים הם, ולכן בחנוכה הם רוצים לממש את ההבטחה הזאת. חנוכה פירושו של דבר להתחנך להיות מלך. להיות מלך כל אחד על עצמו, וכולם יחד אזרחים במדינת המלוכה הישראלית.